עד עכשיו הכותרת של הסדרה זה ספק והסתברות, עד עכשיו דיברתי על ספק. מכאן והלאה נתחיל לראות את הקשר להסתברות, אם בכלל, כי בשלב שבו אחרי שתיארתי את מצב הספק, איך מחליטים שיש ספק, איך משרטטים את הדרכים השונות שביניהן אנחנו מסתפקים, סוגי הספקות השונים, עברנו לדון בכללי ההכרעה, ההנהגה במצבי ספק. אמרתי שיש שלושה סוגים עיקריים של כללים. יש כלל בירור, כלל הכרעה וכלל הנהגה. כלל בירור זה כלל שעוזר לנו לברר את המציאות המסופקת, או הדין המסופק. כלל הנהגה זה כלל שאומר לנו מה לעשות למרות שהוא לא מברר את הספק, ואומר לנו מה לעשות בהיעדר אפשרות לברר את הספק. וכלל הכרעה זה כלל שאומר לנו שברמה ההלכתית אנחנו יכולים להתייחס לספק כאילו שהוא הוכרע, למרות שעובדתית הוא לא באמת הוכרע, אבל ההלכה רואה אותו כספק שהוכרע. אלה שלושת הסוגים. דיברתי קצת על שני הסוגים האחרונים בפגישות האחרונות, דיברתי על כללי הנהגה וכללי הכרעה, ואני רוצה עכשיו להיכנס יותר לכללי הבירור, וזה מעביר אותנו משאלת הספק לשאלת ההסתברות, אם בכלל. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על הסתברות בהלכה, אז אנחנו בדרך כלל קושרים את זה לכללי הרוב. יש, לפני שאני נכנס לענייני הרוב, יש איזה שהן סברות שמשמשות גם הן ככללי ברור. הסברות ההן בעצם זה סוגים מסוימים של רוב. דוגמה אחת לעניין זה חזקה שאדם לא פורע בתוך הזמן. כן, אם גמרא בבבא בתרא, אם ראובן תובע את שמעון שיפרע לו את החוב שלו, זאת אומרת שהוא טוען שהוא לווה ממנו ושיפרע את החוב, ושמעון טוען פרעתי. אז באופן עקרוני הוא נאמן, בגלל שהמוציא מחברו עליו הראיה. זאת אומרת, התובע רוצה להוציא ממנו את הכסף, אז נטל הראיה הוא עליו. לא מדבר כרגע, אין שטר, אין שום דבר, זה רק דברים שבעל פה. אבל הגמרא אומרת שאם ההתדיינות הזאת נערכת בתוך הזמן, זאת אומרת, לפני שהגיע זמן הפיראון, אז הנתבע לא יהיה נאמן. בגלל שאם הוא אומר פרעתי, יש חזקה שאדם לא פורע בתוך הזמן. זאת אומרת, אם היה לו עוד זמן להחזיק את הכסף, והוא טוען שהוא כבר עכשיו פרע את זה, הוא לא נאמן. בגלל שהאדם בדרך כלל מחזיק את הכסף כמה שהוא יכול, הוא לא פורע לפני שמגיע הזמן שבו הוא חייב לפרוע. אז זה חזקה שאין אדם פורע בתוך זמנו, ולכן במצב כזה הנתבע אינו נאמן, אלא כן יביא ראיה, אבל נטל הראיה הוא עליו, לא על התובע, למרות שהוא המוחזק. מה טיבה של הראיה הזאת? חזקה של אדם פורע בתוך הזמן. זאת בסך הכל הערכה לאופי של בני אדם. האופי של בני אדם הוא שהם יחזיקו את הכסף כמה שהם יכולים, ולא יוציאו אותו מתחת ידם לפני הזמן, לפני שהם חייבים. ההערכה הזאת מתבססת כנראה על הניסיון שלנו, על ההיכרות שלנו עם נפש האדם וכדומה. אבל הכלל הזה הוא לא כלל פורמלי. זאת אומרת, הוא כלל שאומר לנו, כך בני אדם נוהגים. אותו דבר כמו, טב למיטב תנדו, זה גם חזקה, שאישה בעצם רוצה זוגיות כמעט בכל מחיר. זאת אומרת, לא משנה מה המחירים, כן, מה זה ידרוש ממנה, עד כמה הבעל הזה הוא לא מציאה גדולה, אבל אם זה מה שמאפשר לזוגיות, אז היא רוצה את זה כמעט בכל מחיר. ושוב פעם, זאת אומרת, בסך הכל הערכה לטבע של בני אדם, במקרה הזה של נשים. זה לא איזשהו משהו פורמלי. אז במובן הזה, ישנן כל מיני חזקות או ראיות מן הסוג הזה, שמבוססות על ההבנה שלנו את המציאות, או את טבע האדם. והראיות האלה הן לא ראיות שהתוקף שלהם נובע מזה שהן מופיעות בגמרא, או מזה שיש פסוק שאומר את זה. אין לא את זה ולא את זה. אלא זה נובע פשוט בהבנת המציאות. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על המציאות ואנחנו רואים שמתנהלת באופן מסוים, אז הדבר הזה הוא חזקה. והחזקה הזאת היא חזקה ראייתית, היא כלל מברר. אומרת, כי בעצם הכלל הזה אומר לנו שהבן אדם לא פרה, או שהאישה, כן, היא רוצה את הזוגיות הזאת. אז זה כלל שבעצם מברר לנו את המציאות, והוא מבוסס על הניסיון שלנו, על ההיכרות שלנו עם המציאות, ולא על איזה מקור הלכתי, פסוק, דרשה, כלל פורמלי, כזה או אחר. הכללים האלה מצד אחד מאוד פשוטים, זאת אומרת, לא צריך מקור בשבילהם, כי תסתכל על המציאות ותראה שזאת המציאות. מצד שני, אין בהם שום קדושה. זאת אומרת, אם פתאום אני מגיע למציאות ששם המצב הוא שונה, אז כמובן, הכלל הזה אין לו שום תוקף. כי הוא לא כלל שיסודו בהלכה, זה משהו מחייב, שאם יש מציאות אחרת, אז זה לשנות אותו זה שינוי בהלכה. כן, צריך סנהדרין כדי לשנות את זה. לא. אם המציאות היא שונה, אז ברור שהכלל הוא שונה. זאת אומרת, זאת עוצמתו וזו חולשתו. עוצמתו זה שהוא לא דבר פורמלי, הוא פשוט הערכת מציאות שכל אדם עושה בכל הקשר, זה לא משהו שמיוחד להלכה. וחולשתו היא שהוא כמובן תלוי במצב העובדתי ששורר כאן. אם נהיה במציאות אחרת, שהמצב העובדתי יהיה שונה, אז לא. אז באמת אין שום קדושה בכלל הזה, והכלל הזה ישתנה. זאת לעומת למשל הכלל של רוב, הליכה אחר הרוב, ששם יש כבר עקרונות פורמליים שאומרים לנו איך ליישם את הכלל הזה, מתי ליישם את הכלל הזה, וזה לא תמיד תלוי בהערכת מציאות או בשינויי, לא תמיד שינויי נסיבות ישנו את הכלל הזה, כי זה כבר כלל הלכתי שיש לו גם מקור בפסוק, כמו שנראה בהמשך וכדומה. אני אביא אולי דוגמה שכבר בטח חלקכם שמעתם ממני או דוגמאות. דוגמה אחת, למשל, מה קורה אם במקומנו אנשים כן פורים בתוך הזמן. כן, אם מישהו לקח משכנתה מהבנק ופתאום נפלה עליו איזו ירושה גדולה, אז יכול להיות שהוא יפרה את הכסף עוד לפני שמגיע הזמן שהוא חייב. למה? בגלל שהוא לא רוצה לשלם את הריביות וכדומה, ויום יותר עסקה וכולי, אז אפשר לקחת ריבית בלי לקרוא לזה ריבית, אבל תכלס, בן אדם שיוכל להיפטר מהריבית הזאת, אז יכול להיות שהוא ישלם, יחזיר את החוב בתוך הזמן. אז מה, אז אנחנו נגיד לה, אם הבנק תובע אותי ואני אומר פרעתי, אז נגיד, לא, אתה לא נאמן, כי חזקה שאין אדם פורע בתוך זמנו, יש גמרא מפורשת. מה זאת אומרת? תסתכל במציאות ותראה, במצב כזה אנשים כן פורעים בתוך הזמן. אז אם המציאות היא שונה, אז עזוב אותי מהגמרות, אז הראיה הזאת לא נכונה, לא קיימת. זאת אומרת, זה דוגמה לזה שהראיות הספציפיות ההן שאנחנו מדברים עליהן, הן ראיות שתלויות בנסיבות. זאת אומרת, אם הנסיבות הן כאלה, אז יש ראיה, אם הנסיבות אחרות, אז אין ראיה. דוגמה אחרת, חזקת תו למיטב תענדו, כן, אז זה דוגמה שפעם, כן, אני ישבתי בהרכב שביטל נישואין של זוג, שהם חבר'ה צעירים ופוחזים ואידיוטים, שהתחתנו בגיל, אני לא יודע, 18 נדמה לי, ובאותו לילה של הנישואין, הבעל ברח לחוץ לארץ. זאת אומרת, הוא לא הגיע למלון, היא חיכתה לו במלון, הוא לא הגיע למלון באותו לילה. ואחרי כמה זמן התברר שהוא בכלל חי בחוץ לארץ עם אישה אחרת, באיזה, לא יודע, בית שהם שכרו שם, אני לא יודע בדיוק מה. זאת אומרת, כל הסיפור הזה בקיצור מגוחך. עכשיו, בבית דין זה נסחב שנים, בבית דין של הרבנות. זה נסחב שנים, מה לעשות, שייתן לה גט, ניסו להתחנן בפניו, הוא רצה שישלמו לו כסף בשביל שהוא ייתן גט, והרבנות רדפה אחריו, והיא ניסתה לגייס את הכסף ופה ושם. היה עזוי לחלוטין, אני כבר לא אספתי את כל הפשלות שהם עשו שם, היה אפשר לכתוב על זה אנציקלופדיה, על מה שקרה שם באותו מקרה. באמת, זה חבורת אידיוטים, באמת, הדיינים היו אידיוטים יותר גדולים מהזוג. בכל אופן, אנחנו ישבנו שם, ובסופו של דבר אמרנו, הניסויים האלה בטלים. לא צריך גט ולא צריך שום דבר, האישה לא נשואה. למה לא? יש האומדנה שעל דעת כן, היא לא התחתנה. מה זאת אומרת, אם הוא לא חי איתה, אז ברור שהיא לא התרצות שלה לקבל קידושין בטלה ומבוטלת. אז מיד עלו שאלות, כן, אבל הגמרא אומרת שטב למיטב תנדו, זאת אומרת, אישה רוצה זוגיות בכל מחיר, אם הבעל הוא מוכה שכין, אם הבעל הוא, אני לא יודע, מתעלל, אם הבעל, אני לא יודע בדיוק מה, לא משנה, האישה רוצה זוגיות בכל מחיר. אז לכן, חזקת טב למיטב תנדו בעצם מונעת את ביטול הקידושין כאשר הסחורה שהאישה קיבלה היא לא מי יודע מה. בסדר, היא אישה מוכנה לקבל כל סחורה, העיקר שתהיה לה זוגיות. אז פה עלו שתי טענות. א', לא נכון. לגבי אנשים שבימינו זה פשוט לא נכון. זה לא נכון שאישה רוצה זוגיות בכל מחיר. יש בני זוג שאותם היא לא תרצה. לא יודע מה היה בזמן חז"ל, או בזמן הראשונים, או בזמן האחרונים, או אני לא יודע איפה. בקזבלנקה במאה ה-17, או באירופה במאה ה-12, או בעיראק במאה הרביעית. מה זה מעניין? זאת אומרת, תסתכל על נשים של היום, ואתה תראה, נשים היום, האישה הסבירה, לא מוכנה להינשא לכל בעל. זאת אומרת, זה לא נכון שבכל מחיר היא מוכנה להינשא. פשוט לא נכון. אז מה לעשות? אבל בגמרא כתוב תב למיטב תנדו. אז כתוב. אז מה אם כתוב? אין לזה שום קדושה, זאת הערכת מציאות. ואם המציאות שלנו היום אומרת שההערכה היא שונה, אז ההערכה היא שונה. אין שום סיבה לאמץ את ההערכות שמופיעות בגמרא, כאשר במציאות שלנו אלה לא ההערכות הנכונות. מעבר לזה, שם הספציפית במקרה ההוא, גם הטענה שלי הייתה, שמה זה תב למיטב תנדו? זאת אישה מוכנה לשלם כל מחיר בשביל זוגיות. אבל פה זה בדיוק הנקודה, היא לא קיבלה זוגיות. הבן אדם בלילה הראשון כבר לא הגיע. ברח לחוץ לארץ. אז הוא לא נתן לזוגיות. מילא תגיד לי, אם הוא נותן לזוגיות, היא מוכנה כל מחיר, שיתעלל בה, שיהיה מוכה שכין, שיהיה אידיוט, שיהיה מה שאתם רוצים. אבל הוא לפחות נותן לזוגיות. אז אישה מוכנה להתרצות בכל מחיר בשביל לקבל זוגיות. אפילו אם אני מקבל את זה, אני לא מקבל את זה, כי נשים של היום לא מתרצות, אבל נגיד שכן. אבל פה היא לא קיבלה זוגיות. אז מה אתם רוצים? איזה מין סברה עקומה זאת להגיד תב למיטב תנדו ולכן האישה ברור שהיא התרצתה, כי היא מוכנה בכל מחיר שיהיה לה זוגיות. איזה זוגיות? הוא ברח והוא חי עם אישה אחרת באמריקה בלילה הראשון של הנישואים. לא אחרי תקופה, לא. אז איזה חזקת תב למיטב יש כאן? חזקת תב למיטב היא שאומרת שהאישה למצב כזה לא מתרצה. לא רק שזה לא ראיה נגד, זאת הראיה בעד. כי כל מה שהאישה מוכנה לשלם זה בשביל לקבל זוגיות. אבל אם היא לא קיבלה זוגיות, אז מה אתם רוצים? עכשיו, זה פשוט לא יאומן, הטמטום של הדיינים שם. לא משנה, בכל אופן, הקיבעון, שמרנות כזאת, זה לא בהכרח חוסר מנת משכל. לפעמים אולי גם זה יש, אבל אני לא חושב שזאת הנקודה שם. הנקודה שם הייתה מין איזושהי שמרנות כזאת, קיבעון כזה, שלא מוכן, לא מוכן לפעול נגד העקרונות הדתיים המקודשים של תב למיטב תנדו. זה לא יאומן. יש, בהקשר הזה, הרי תמיד יש רוצים להשתמש, כל מיני דיינים, רבנים, ליברליים, רוצים להשתמש בתב למיטב תנדו, כדי, רוצים להשתמש באומדנה הזאת, כדי לבטל נישואין של כל מיני אישה, נגיד שבעלה מאגן אותה. אז היו הצעות שאמרו, לא מוכן לתת לה גט. אז היו הצעות שאמרו, אם היא הייתה יודעת שהוא יסרב לתת לה גט וימשוך אותה באף, היא לא הייתה מתרצה לקידושין. אז כיוון שכך אין קידושין, אז לא צריך גט. הקידושין בטלו. וכל מיני הצעות מן הסוג הזה. וזה כמובן מאוד מאוד מאיים על היציבות של הבית, וכל המערכות השמרניות מאוד מזדעקות כנגד ההצעות האלה, ואולי במידה של צדק אגב, כי יש באמת, לפעמים לקחו אותם רחוק מדי, ולכן לא, מה פתאום, ומתחילים להגיע למין תירוצים כאלה, שתב למיטב תנדו זאת חזקה שירדה מסיני. ואת אין אפשרות להעריך האם זה באמת רלוונטי פה או לא, לא רק זה, אלא שאפילו מצטטים את הרב סולובייצ'יק במאמר או באיזשהו מקום, שהוא אמר שבאמת חזקת תב למיטב תנדו זה לא הערכת מציאות, זאת חזקה שירדה מסיני. עכשיו, כיוון שאני מעריך אותו כאדם אינטליגנטי, אז ברור שהוא לא, בעצמו לא האמין למה שהוא אמר. כן, זה ברור, אחר זה פשוט איוולת מוחלטת, מי שאומר את זה הוא אידיוט. אז הוא אמר את זה כנראה כאיזשהו מכתם, כן, מימרה כזאת, כדי לדחות כל מיני הצעות כאלה או אחרות. אבל ברור שהוא לא התכוון לזה באמת. זאת אומרת, לא יודע, לי זה ברור. לא יכול להיות שאדם אינטליגנטי מתכוון לאמירה כזאת באמת, אבל כמובן כולם נורא אוהבים לצטט את הרב סולובייצ'יק, כן, לשיטתכם. אפילו האפיקורסים מהאורתודוקסיה המודרנית, הנה הרבה שלכם גם אומר את זה. אז לכן שמה תמיד מצטטים את הרב סולובייצ'יק, כל אלה שלא מצטטים שום דבר אחר שלו. טוב, אבל ענייננו, מה שאני בעצם רוצה לומר, זה שחזקות או ראיות מן הסוג הזה, הן ראיות ספציפיות, זה לא כללים. זה הערכות מציאות, והערכות מציאות תלויות במציאות. אם המציאות השתנתה, אז הערכת המציאות תהיה שונה. מצד שני, אם אכן זאת המציאות, אני לא צריך פסוק כדי להגיד לי שיש ראייה שהאדם לא פרה. אין פסוק על זה. אז מה? גם אין מסורת מסיני על החזקה הזאת. זאת הערכת מציאות, שבן אדם לא משלם כסף אם הוא לא חייב לשלם אותו. זה הכל. סתם שכל ישר. אז זה החוזק של סוג הראיות הזה, וזאת גם החולשה של סוג הראיות הזה. לעומת זאת, הראיות של הרוב, למשל, הן ראיות שמקבלות איזשהו מעמד פורמלי, ולכן באמת הגמרא שואלת, מה המקור לראיית הרוב? ומביאה מאחרי רבים להטות, אנחנו נראה עוד מעט הגמרא הזאת, אבל מחפשים מקור. למה מחפשים מקור? כי הכלל של הליכה אחר הרוב הוא כלל פורמלי. הוא לא כלל שמשתנה לפי הנסיבות, הוא לא בהכרח כלל שמשתנה לפי החישובים הסטטיסטיים גם, וזה כבר רמז להמשך, אלא יש לו איזשהו מעמד פורמלי. כמובן שצריך להיות שבאמת יהיה רוב במציאות. במציאות שבה אין את הרוב הזה, אז לא נגיד שהולכים אחרי הרוב. אבל במציאות שיש את הרוב הזה, גם במקום שאולי לא מוצדק להסתמך עליו, אנחנו נסתמך עליו, יש לכלל הזה איזשהו מעמד פורמלי. ולכן אני רוצה מעכשיו והלאה להיכנס לסוגיית רוב, הליכה אחר הרוב. מה זה אומר? מה ההיגיון שבזה? מה המקור של זה? איפה משתמשים בזה? באיזה צורות משתמשים בזה? מתי כן ומתי לא? ואני רוצה לטפל קצת בעניין הזה של הרוב. זה בעצם הכלל הטיפוסי של כלל מברר, כלל סטטיסטי בהלכה. אז אני רוצה להתחיל עם סוגיה של הליכה אחר הרוב, שהיא דווקא סוגיה אחרת, כדי להוריד אותה מהשולחן. יש, ראיתי פעם בספר של חיים סולובייצ'יק, כן, של הרב, של הבן של הרב סולובייצ'יק, הוא פרופסור להיסטוריה באוניברסיטה העברית, והוא כתב ספר שנקרא שו"ת כמקור היסטורי. איזושהי חוברת לימוד בעצם, אקדמית, שהיא מנסה להראות איך אנחנו מחלצים מידע היסטורי מתוך תשובות של פוסקים, כן? איך אנחנו מתוך השו"ת יכולים לחלץ מידע היסטורי. סתם נקודה מעניינת שראיתי שם, זה סתם סוגריים שלא קשורות אלינו. למשל, כשאתם רואים שני כתבי יד, אחד נשמע סביר, נראה הגיוני, והשני משובש. מי זה המקור ומי זה המשני? אז הוא טוען שמה שהמשובש הוא המקור. המשובש הוא המקור. למה? כי בדרך כלל אנשים לא משבשים טקסט הגיוני. אנשים מתקנים טקסט משובש. אז לכן סביר שהטקסט המקורי היה זה המשובש, והטקסט ההגיוני, פשוט מישהו תיקן את השיבוש. כי אם היה טקסט במקור, היה טקסט הגיוני, אין שום סיבה שמישהו ישבש אותו. עכשיו כמובן, יש שיבושים מחמת אדומות, או כל מיני שיבושים, שיבוש בהעתקה או משהו כזה, יכולים לקרות שיבושים. אבל כשהשיבוש הוא לא מהסוגים האלה, אלא באמת משהו לא הגיוני הוא משהו כן הגיוני. אז המשהו הלא הגיוני הוא המקור. ותחשוב טוב טוב למה בעצם כן יש בו היגיון. זה סתם הערה מעניינת, לא חשבתי על זה עד שראיתי את זה שם בספר. איזה פילולוגים, זה כנראה עיקרון ידוע, זה התברר לי אחר כך, אבל סתם הערה מעניינת. בכל אופן לענייננו, אז בספר הזה הוא בעצם לוקח סוגיה, בעיקר סוגיה אחת של הליכה אחר הרוב, בתקנות הקהילה וכדומה, ודרכה הוא מנסה ללמד את הסטודנטים, את הלומדים, איך מוציאים מידע היסטורי מתוך תשובות הלכתיות. עכשיו, כשהוא נכנס לסוגיה הזאת של הליכה אחר הרוב בקהילות, אז הוא מביא שמה מאמר של בר, כן, היסטוריון מאוד ידוע מכתב העת ציון, שהוא טען שבעצם הכלל של הליכה אחר הרוב בהלכה, כן, בקהילות שהולכים אחרי הרוב, מקבלים החלטות לפי הרוב, זה כלל ששאוב מהמשפט הרומי. זה בעצם השפעה של המשפט הרומי על ההלכה. וסולובייצ'יק טוען כנגדו, מה פתאום? מה זאת אומרת, אנחנו הרי המצאנו את זה, כתוב אחרי רבים להטות, אנחנו המצאנו את הכלל הזה, מה פתאום, למה הוא חושב שאנחנו נזקקים למשפט הרומי? וכמובן הדמוקרטיה, מדברים הרבה פעמים שאנחנו המצאנו את הדמוקרטיה, וכן הליכה אחר הרוב, אחרי רבים להטות וכולי וכולי. עכשיו, בוויכוח הזה יצחק בר צודק, לא סולובייצ'יק. הוא לא המצאנו לא את הדמוקרטיה ולא את ההליכה אחר הרוב בקהילות, לא יודע אם זה שאוב מהמשפט הרומי, כי אני לא מומחה למשפט הרומי, אבל לא אנחנו המצאנו את זה. זאת אומרת, זה לא לקוח מאחרי רבים להטות. אני אמשיך רגע עם התיאור של סולובייצ'יק. הוא מביא שם כל מיני תשובות של ראשונים שעסקו בשאלה האם באמת הולכים אחר הרוב בהחלטות של קהילה, כן, נגיד בשבעת טובי העיר, או סתם אספה של הקהילה, רוצים לקבל החלטה, גובה מס או חלוקת המס, או להקים מוסד כזה או אחר, החלטות של הקהילה. והשאלה האם הרוב קובע, שאלה שנשאלה, כן, כל מיני ראשונים נזקקו לשאלה הזאת, האור זרוע והרשב"א והראש ורבנו תם, ועוד הרבה, הרבה ראשונים עסקו בשאלה הזאת, ומתברר שיש מחלוקת ראשונים בעניין, שיטת רבנו תם למשל, שהרוב לא קובע, רק החלטות פה אחד מחייבות. הרוב לא יכול לכפות את דעתו על המיעוט במצב כזה. אבל דעת רוב הראשונים, כן, גם בשאלה הזאת יש רוב ומיעוט, דעת רוב הראשונים שהרוב קובע. ראש והרשב"א והאור זרוע ועוד, כותבים שהרוב קובע. לא רק זה, הם מביאים מקור לדין הזה שהרוב קובע, מאחרי רבים להטות. יש פסוק אחרי רבים להטות, ולכן אנחנו יודעים, לומדים מכאן, שבהחלטות של קהילה, גם כן, בעצם הרוב הוא זה שקובע. אגב, המחלוקת הזאת נמשכה כמה מאות שנים, ולא הוכרעה, אלא במאה ה-15, פחות או יותר, התקבלה הדעה שבאמת הרוב קובע בתקנות הקהילה, וכך נכנס גם לשולחן ערוך, וכך המשיך גם הלאה. אז בסוף בסוף, זה איכשהו הוכרע באיזושהי צורה, וזאת מחלוקת שנמשכה כמה מאות שנים. אבל זה לא הוכרע. אז מה, רבנו תם שמע על הפסוק הזה של רבנו תם לא שמע על הפסוק הזה של אחרי רבים להטות? מה, הוא לא יודע שהרוב קובע? אני אגיד יותר מזה. הראש והרשב"א ועוד, ממש בכל התשובות שאני ראיתי, שמדברים על זה שהרוב קובע ומביאים את הפסוק שאחרי רבים להטות, בכולם. הם אומרים, כתוב אחרי רבים להטות. וחוץ מזה, גם אי אפשר לנהל חיים אחרת. מה תגיד שצריך תמיד פה אחד? אף פעם אין החלטה פה אחד. אם הרוב לא יקבע לגבי המיעוט, בעצם נתת זכות וטו למיעוט. אז מה, יותר הגיוני שהמיעוט יקבע? זאת אומרת, אי אפשר להתנהל בצורה כזאת. ולכן צריך להגיד שהרוב הוא זה שקובע. ואז עולה השאלה המשנית, שאלתי על רבנו תם, הוא לא ידע שאת הפסוק אחרי רבים להטות. עכשיו אני שואל על הראש והרשב"א. למה לא מספיק לכם הפסוק אחרי רבים להטות? למה כל אחד מכם מוסיף? כן, וחוץ מזה גם אי אפשר להתנהל בצורה כזאת. כן, מוסיף גם איזושהי טענה מסברה, חוץ מאשר הפסוק של אחרי רבים להטות. למה? למה לא מספיק לכם? אם אני הייתי שואל, למה צריך לבוא ברכת המזון? אז איך פוסק אמור לענות לי? כי כתוב, אכלת ושבעת וברכת, נקודה. מה, הוא צריך להוסיף גם, וחוץ מזה, אתה צריך להודות לקדוש ברוך הוא על ברכת המזון, וזה דבר מעלה מאוד גדולה למי שמברך, וכולי וכולי, לא, שום דבר. כתוב, אכלת ושבעת וברכת, ולכן צריך לבוא ברכת המזון. בספרי מוסר יכולים להסביר לך למה זה גם דבר נורא חשוב, אבל זה לא, פסקי ההלכה לא עוסקים בזה. אז למה פה, בשאלה ההלכתית של האם הולכים אחרי הרוב בתקנות הקהילה, למה שם הפוסקים לא מסתפקים בלהביא את המקור של אחרי רבים להטות, אלא גם מוסיפים תמיד גם איזשהו טיעון של שכל ישר, של סברה, טיעון פרקטי של איך אפשר להתנהל בצורה כזאת וכדומה. זה אומר שלא רק רבינו תם, גם הראשונים שחולקים עליו ואומרים שכן הולכים אחר הרוב בקהילה, גם הם מבינים שהפסוק של אחרי רבים להטות הוא לא מקור מספיק לזה. צריך להוסיף פה עוד איזושהי סברה. למה לא? למה הפסוק של אחרי רבים להטות לא מהווה מקור לזה שצריך ללכת אחרי הרוב בקהילה? אז כדי להבין את העניין הזה, דיברתי על זה כבר פעם בעבר, כדי להבין את העניין הזה, אז אני רוצה לשאול שאלה אחרת. כן, את השאלה ששאלה אפלטון. למה בעצם, זו לא שאלה, הוא הציע הצעה, לא שאלה, אבל השאלה, זה מעורר שאלה. אפלטון טען, שכן, גם בערי המדינה היווניות הייתה דמוקרטיה, והלכו אחרי הרוב, עשו הצבעה בכיכר העיר, והלכו אחרי הרוב. אפלטון טען שצריך ללכת אחרי, לתת את ההחלטה לחכמים, מה פתאום ללכת אחרי הרוב? אחרי הרוב זה מלא טיפשים. למה אתה חושב שההחלטה של רוב הטיפשים תהיה יותר נבונה מאשר ההחלטה של מיעוט חכמים? לכן הוא אומר, בעצם צריך להיות שלטון הפילוסופים. האנשים החכמים הם אלה שצריכים לקבל את ההחלטות. בתוך קבוצת החכמים, איך יקבלו? לא יודע, אולי הכי חכמים יקבעו, אולי ילכו אחרי הרוב. אבל מה פתאום ללכת אחרי הרוב? כן, חוכמת ההמונים זה כלל המונים ולא המונית, מה שנקרא. זאת אומרת, זה לא כלל מומלץ כדי לקבל את ההחלטות הנכונות. אני הייתי מאמץ את הכלל להפוך, כי אם ההמונים אומרים כך, אז תעשה הפוך. בכל אופן, אז לכן אפלטון בעצם טען שצריך למסור את ההחלטה לפילוסופים, לאנשים החכמים, ולא ללכת אחרי הרוב. עכשיו היום, תגידו את זה לאנשים, הם יזדעזעו. אז זאת אומרת, עקרונות הדמוקרטיה, הרוב הוא זה שקובע. אלא אם כן הוא לא צודק, אבל בדרך כלל הרוב הוא הקובע. והשאלה שמתעוררת זה, למה בעצם? למה לא לאמץ את ההצעה של אפלטון, ולתת לחכמים לקבוע, החלטות תהיינה טובות יותר. אם אתם רוצים הצעה מתונה יותר, אז נגיד אולי בקלפי, כשאנחנו משלשלים, כל אחד מאיתנו משלשל פתק, אז המשקל של הפתק ישוקלל לפי האינטליגנציה של בעל הפתק. ניתן משקל יתר לאנשים חכמים. נגיד כל פתק יקבל משקל לפי ה-IQ של משלשל הפתק. אז תעשה איזשהו שקלול, כן, רוב משוקלל. אבל תן איזשהו משקל גם לחוכמה של בעל הפתק. אז זה סתם הצעה יותר מתונה, אבל עדיין ברעיון הוא רעיון אפלטוני. אם אתה רוצה לקבל החלטות נכונות, אז אתה צריך לתת את ההחלטה לחכמים. אז כשאני, כן, עשיתי ניסיונות כבר בעבר, ושאלתי אנשים באמת למה לא, למה ללכת אחרי רוב, לתת לכולם משקל שווה, לתת לרוב להכריע, למה לא לתת לחכמים לקבל את ההחלטה. אז עלו בדרך כלל שני סוגים של תשובות. תשובה אחת הייתה, שלך תדע מי זה חכם בהקשר הזה. מה, מישהו שהוא מתמטיקאי גאון, הוא בהכרח מקבל החלטות פוליטיות נכונות? אני מאמר שבדרך כלל זה הפוך. זאת אינטליגנציה מתמטית דווקא מפריעה לקבל החלטות נכונות. העובדה שרוב האנשים מהסוג הזה דווקא נוטים שמאלה, ושמאל זה כמובן טעות. אז כנראה שהם, האינטליגנציה הדרושה כדי לקבל החלטות פוליטיות היא הפוכה, לדעתי. אבל בסדר, אפשר להתווכח על זה, אבל אין סיבה להניח שאינטליגנציה מתמטית או מדעית, או לא יודע איזה שלא תהיה, ספרותית, לא משנה מה, היא המדד הנכון לחוכמה בהקשר הפוליטי. ולכן בעצם אומרים לנו, תראה, נכון שהחכמים צריכים לקבל החלטה, אבל איך תקבע מי הם החכמים? מהו המדד שיכול לקבוע מהי החוכמה הרלוונטית לגבי החלטות פוליטיות? וגם החלטות פוליטיות יש מכל מיני סוגים. יש החלטות ביטחוניות, יש החלטות כלכליות, יש כל מיני החלטות. אז מה, כל פעם אתה צריך לקבל החלטה מי זה החכם הרלוונטי, או מהי החוכמה הרלוונטית שלבעליה אתה תיתן את הזכות להחליט בשאלה הזאת. כיוון שאתה לא יכול לקבוע מי חכם ומי לא חכם, ובטח בעידן הפוסט מודרני, אז בכלל, כולם הרי חכמים באותה מידה, אז כיוון שכך, בעצם אין דרך ליישם את ההצעה הפלטונית. זה תשובה מסוג אחד. תשובה מסוג שני שאני מקבל בדרך כלל שאני שואל את זה, זה שאתה לא יכול לסמוך על היושרה של אותם חכמים. גם אם הייתי יכול לקבוע מי הם החכמים הרלוונטיים לשאלה שעל הפרק, או מהי החוכמה הרלוונטית לשאלה שעל הפרק, לך תדע אם אותם חכמים שקיבלו את הזכות להחליט עבור כולנו, לא ינצלו את זה לטובת האינטרסים האישיים שלהם. מי אמר שאותם חכמים הם גם צדיקים? זאת אומרת, האנשים החכמים, יכול להיות שהם יודעים מה הפתרון הנכון, אבל הם לא יקבלו את ההחלטה הנכונה, כי זה לא מתאים לאינטרסים שלהם. הם יעדיפו לקדם את האינטרס הפרטי שלהם, גם אם עבור הכלל זאת לא ההחלטה הכי טובה. ולכן אתה לא יכול לסמוך על היושרה, כן, על האינטגריטי של החכמים האלה, ולכן אי אפשר למסור להם את ההחלטה. טוב, אז תגידו, אז אולי נבחר חכמים שהם גם צדיקים? אולי, בסדר, אז תחזור השאלה, כן, אבל איך אתה יודע מי צדיק ומי לא צדיק, ומי חכם ומי לא חכם? בקיצור, אלה שני סוגי התשובה שבדרך כלל נותנים לשאלה הזאת. למה לא למסור את ההחלטה הדמוקרטית לחכמים? למה לתת לכל האידיוטים ברחוב מעמד שווה, או פתק עם משקל שווה בקלפי. אני חושב שהתשובות האלה יכולות להיות נכונות, אבל הן מיותרות. זאת אומרת, לא צריך אותן. לא צריך אותן כי השאלה מעיקר היא לא שאלה. השאלה הזאת מבוססת על טעות, השאלה של אפלטון. ולמה? ושאפלטון חיפש את הדרך איך לקבל את ההחלטות הכי טובות. ואז הוא אומר, ברור שרוב זה קריטריון לא משהו. זאת אומרת, בשביל לקבל את ההחלטות הכי טובות. יש לי קריטריון יותר טוב. תן את הסמכות להחליט לאנשים החכמים. זה יביא אותנו קרוב יותר להחלטה האופטימלית, מבחינת ההחלטה הנכונה או החכמה ביותר במצב הנתון. הנקודה היא שרוב דמוקרטי לא באמת בא, לא מוצא כמכניזם שיוביל אותנו להחלטה הנכונה ביותר, כן, חוכמת ההמונים. ממש לא. ההחלטה שלנו למסור, או המדיניות למסור את ההחלטה לרוב ולא לחכמים, נובעת מתפיסה של זכויות. המטרה היא לא להגיע להחלטה הכי טובה, אלא המטרה היא להגיע להחלטה שמשקפת את רצון הציבור. כי התפיסה בדמוקרטיה, שהמדינה צריכה להתנהל לפי איך שהציבור רוצה, ולא שהמדינה צריכה להתנהל לפי, בדרך הכי טובה. בדרך הכי טובה במובן של הכי נכונה, כן, הכי חכמה. לא. המדינה צריכה להתנהל לפי, בדרך שבה הציבור רוצה.
זה השאלה של אפלטון, למה באמת ללכת לפי קריטריון של זכויות?
אפלטון לא שאל שאלות, אפלטון קבע. אפלטון טען שצריך למסור את ההחלטה לחכמים. ואמרתי,
לכאורה, אלא עדיין נותרת.
אני אומר שאפלטון...
למה הגיוני ללכת על זכויות? למה ברפואה אף אחד לא יעלה על דעתו להגיד זכותי ואני...
נגיע עוד מעט, נגיע עוד מעט. אפלטון, כשהוא הציע את ההצעה הזאת, כל מה שאני אומר לפני הביקורות, קודם כל תיאור, כשאפלטון הציע את ההצעה הזאת, ברור שהוא חיפש דרך לקבל את ההחלטה הכי נכונה. נכון? זאת הייתה המטרה שלו. וכתוצאה מכך הוא אומר, טוב, אז בוא נמסור את ההחלטה לחכמים. זאת אומרת, האופן שבו נממש את הדרך הזאת, איך נגיע באופן הכי אופטימלי להחלטה הכי טובה, נמסור את ההחלטה לחכמים. אני טוען שאני לא דן בשאלה איך מגיעים להחלטה הכי טובה. ממילא לא עולה ההצעה הזאת של למסור את ההחלטה לחכמים. אני טוען שבדמוקרטיה ההחלטה, ואני לא טוען את זה רק כעמדה אישית שלי, אני טוען שזאת התפיסה הדמוקרטית, ככה מדינות דמוקרטיות מתנהלות. הן בכלל לא מחפשות את ההחלטה הכי נכונה. הן מחפשות את ההחלטה שמשקפת את רצון הציבור. כי יש פה איזושהי תפיסה ליברלית, דמוקרטית, שאומרת שלאדם יש זכות לקבוע את דרך ההתנהלות של המדינה שהוא אזרח בה. ובמובן הזה אין יתרון לחכם על טיפש, לכולם יש זכות לקבוע או להשפיע על הקביעה של הדרך שבה המדינה הולכת. זו תפיסה של זכויות, זו תפיסה מוסרית, זאת לא תפיסה אפיסטמית, זאת לא תפיסה פילוסופית שאומרת בוא נראה מה הדרך שתביא אותנו להחלטה הכי נכונה. זו תפיסה מוסרית שאומרת שלכל אדם יש זכות להשפיע באופן שווה על המדיניות שתאמץ המדינה שאליה הוא שייך. ולכן אין שום סיבה בעולם למסור החלטה לחכמים, למרות שההחלטה לחכמים יכול להיות שהיא תוביל אותנו להחלטה הנכונה ביותר. כי אנחנו לא רוצים את ההחלטה הנכונה ביותר, אנחנו רוצים את ההחלטה שהציבור רוצה. ולכן אין טעם לחפש תירוצים למה אנחנו לא מוסרים את ההחלטה לחכמים. כי השאלה למה לא למסור את ההחלטה לחכמים מניחה הנחה שהיא הנחה שגויה. השאלה לא קיימת, לא צריך לחפש את התשובות. היא מניחה שאנחנו מחפשים את ההחלטה הכי טובה, לא נכון. אנחנו מחפשים את ההחלטה שמשקפת את רצון הציבור.
אבל השאלה זה גם אם הציבור הוא בעצמו, האם הוא חושב שהוא לא מקבל את ההחלטה הטובה. כאילו הציבור חושב שזו החלטה טובה. לך תוכיח לו שזה טעות.
אם רוב הציבור ירצה למסור את ההחלטה לחכמים, אין שום בעיה. אז באופן דמוקרטי ההחלטה תימסר לחכמים.
נכון.
אבל זה מה שהציבור לא רוצה את זה.
כן, אבל נראה לי שזה מה שהציבור חושב שהוא עושה, לא? הציבור לא חושב שהוא ממנה את הדברים הכי טובים וההחלטות הכי טובות, כי ככה לדעתו זאת תהיה הממשלה הטובה, זאת תהיה הקבינט הטוב וכו' וכו'.
מה פתאום?
ככה הם חושבים לדעתי, לא?
מה פתאום? אף אחד לא חושב כך. מה, מישהו באמת חושב שנבחרי הציבור הם האנשים הכי חכמים? השתגעת? מה, אנשים חיים
בעלי? בסדר,
זה יקרה. הם בוחרים אותם כי הם יבצעו את מה שאני רוצה.
נכון, הם לא חכמים. אבל מה שאתה רוצה זה, נגיד עכשיו אנחנו רוצים ימין, נגיד, רוצים ימין רדיקלי. Okay. אז אתה אומר, עכשיו רוב הציבור הישראלי חושב ומבין שהימין הרדיקלי זאת ההחלטה הנכונה כרגע.
אין בעיה. נכון. אבל זה בגלל שרוב הציבור רוצה, לא בגלל שזאת באמת ההחלטה הנכונה.
ודאי, אבל אני גם אומר שלכאורה זה תלוי קצת הבאה, כאילו הם חושבים
לא, שזה גם לא מה שנכון. לא, זה לא תלוי הבאה, זה מה שאני אומר, זה לא תלוי הבאה. זה בדיוק הנקודה. ברור שכל אחד כשהוא בוחר, הוא בוחר במי שיעשה את הדבר הכי נכון. אבל, אבל לא בגלל שהנבחר הוא החכם ביותר.
נכון.
אלא כי המצע של הנבחר זה מה שאני רוצה. לכן נכון. אני בוחר בו. למרות שהוא לא חכם, זה לא חשוב. הוא עושה את מה שאני רוצה, לכן אני בוחר בו. כאשר יש רוב שבוחר במישהו, אז המישהו הוא נבחר, לא כי זאת הדרך הכי נכונה, אלא כי זאת הדרך שרוב הציבור רוצה. אבל נכון שכל אחד מהציבור רוצה את זה כי הוא חושב שזה הדרך הנכונה, לא קשור. אבל אנחנו בסופו של דבר, בסופו של דבר אנחנו נוקטים בדרך הזאת כי זה מה שרוב הציבור רוצה, לא כי זאת הדרך הנכונה. זה נקודה מאוד חשובה. ולכן,
אבל קשה לי קצת, קשה לחלק את זה לגמרי, קצת. קשה לחלק את זה, כאילו.
לגמרי וקצת, אני אומר, זה לא אותו דבר. כמה זה שונה, לא יודע לחמת את זה. זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר, כיוון שאם זה היה אותו דבר, אז הציבור היה מסתלק מהבחירות, והיה ממנה שם 100 חכמים שיקבלו החלטות. ציבור לא מסתלק.
נכון, נכון, אבל מי, אבל גם אם נלך בדרך שלך, נגיד שנלך בדרך הזאת, מי ימנה את החכמים? גם הציבור.
ברור. הציבור ימנה את החכמים, ומי כאן מעלה, ילך הביתה.
אז זה קצת מה שהציבור עושה.
לא, זה לא מה שהציבור עושה.
זה מה שקורה, לא?
הוא ממנה שליחים שיעשו את מה שהוא רוצה. הוא לא ממנה חכמים שיקבלו החלטות. אני מחליט, אני הציבור. ואני ממנה מישהו שימצע את ההחלטה שלי. אני לא ממנה מישהו שיחליט. זה בדיוק הנקודה. עכשיו, עוד פעם, זה כמובן סכמטי לגמרי, כי מה זאת אומרת? ברור שהנבחרים מקבלים החלטות כל הזמן, לא כל פעם חוזרים לציבור לשאול. כן, אבל זה רק עניין טכני. עניין טכני, כי אי אפשר לעשות את זה. אז אחת לארבע שנים אני ממנה את מי שיעשה את מה שאני חושב שצריך. אבל לא באמת מיניתי אותו כי הוא חכם, ושהוא יקבל את ההחלטות הכי נכונות. אלא כי הוא יקבל את ההחלטות שאני רוצה שהוא יקבל. בשביל זה אני ממנה אותו.
אבל אם היינו עושים איזשהו מסע ארוך של הסברה לעם, מסבירים לו, תשמע, סטטיסטית, ראית, אם אנחנו נלך על בחירה של האנשים החכמים, והם אלה שיחליטו, התוצאות יהיו יותר נכונות. אם אנחנו נלך בשיטה של זכויות ושל דמוקרטיה, ההחלטות יהיו פחות נכונות, אובייקטיבית. ונעשה ככה איזה כמה שנים שיעורי אזרחות כאלה לכולם, יכול להיות שכולם באמת ישתכנעו.
אין בעיה, אם כולם ישתכנעו, אז אנחנו נעבור לשיטת משטר שהחכמים מחליטים. אבל שוב פעם, עברנו אליה, כי הרוב החליט שהוא רוצה את זה. אז זה לא חשוב. איך הרוב מממש את רצונותיו, זה כבר שאלה טכנית. האם לעשות את זה בבחירות כל ארבע שנים, או למנות מועצת חכמים לכל החיים שתקבל החלטות. לא חשוב. כל עוד בסוף,
אומר...
בסוף אנחנו מחליטים מה אנחנו רוצים שיהיה. טוב, בכל אופן, אז הנקודה שאני רוצה לומר, זה ששני סוגי התשובות שמוצאות לשאלה הזאת, זה בעצם תשובות שמניחות שאכן אנחנו מחפשים את הדרך הנכונה ביותר. אלא מה? אין לנו אופציה למנות חכמים, כי אני חושב שאין להם אינטגריטי, או כי אי אפשר לקבוע מי חכם ומי לא חכם. אבל תיאורטית, אם הייתי יכול למצוא חכמים וצדיקים שכולם מסכימים שהם החכמים לעניין זה, אז באמת היה צריך למסור להם את ההחלטות. וטענתי, לא נכון. גם אז לא היה צריך למסור להם את ההחלטות. אלא אם כן, רוב הציבור יחליט שהוא רוצה. אין בעיה. אבל עדיין זה נמסר להם, לא כי זאת ההחלטה הכי נכונה, כי להציבור רצה שהם יחליטו. לכן בסוף בסוף דמוקרטיה פירושה מימוש של רצון העם, רצון הציבור. זה הבסיס של דמוקרטיה. ולא לא שהדמוקרטיה היא המכניזם לקבל את ההחלטה הנכונה ביותר. היא לא.
בעצם זה התביעה הקורחי.
מה?
קורח בעצם זה מה שהוא רוצה.
במובן מסוים, אבל הוא לא דיבר בשם הציבור, הוא דיבר בשם עצמו. אבל כן.
כל העדה כולם קדושים?
כן, כל העדה כולם קדושים, אבל הוא דיבר על העדה שלו, של ה-250 שלו. הוא לא דיבר על כל עם ישראל. לפחות לא זו הייתה המדיניות שלו. יכול להיות
שמתחיל ממשהו.
עשרות זה מה שהוא אמר, אולי. בסדר, אבל יכול להיות, לא חשוב. אז מה שאני בעצם רוצה לומר, זה שבדמוקרטיה הולכים אחרי הרוב, לא כי הרוב הוא האמצעי לקבוע מה נכון. אלא הולכים אחרי הרוב, בגלל שהרוב משקף את מה שהציבור רוצה. עכשיו, גם הדבר הזה הוא לא אמירה טריוויאלית. יש תחום בכלכלה המתמטית, כן, פעם... נתתי איזה פאנל, נתנו איזה פאנל בבר אילן עם שמואל ניצן, הוא פרופסור לכלכלה בבר אילן, היה עכשיו אמריטוס כבר נדמה לי, נתנו פעם איזה פאנל משותף, הוא כתב ספר באוניברסיטה הפתוחה, נתן לי לקרוא את זה, וזה באמת היה מאוד מעניין, ונתנו על זה פאנל משותף על העניין הזה, של ההליכה אחר הרוב, ואז פתאום הכרתי תחום שלם בכלכלה מתמטית, שמנסה להציע דרכים שונות, איך לבטא מה הציבור רוצה. כי זה מאוד לא פשוט. זאת אומרת, נגיד שאם כל הציבור רוצה משהו, אז אין בעיה, כל הציבור רוצה את זה, וזה רצון הציבור, אז זה פשוט. אבל זה כמעט אף פעם לא המצב. זאת אומרת, אין סוגיה שבה כל הציבור רוצה אותו דבר. יש רוב ומיעוט. עכשיו, לא תמיד הדרך של ללכת אחרי הרוב, זה הביטוי האופטימלי לרצונו של הציבור. זה הצעה אחת. יש עוד הצעות, כל מיני הצעות. למשל, מה קורה אם למיעוט השאלה הזאת היא שאלה קרדינלית. לרוב זאת שאלה שולית. אז הרוב אומר X והמיעוט אומר Y. מבחינת המיעוט זה ממש שאלה שנשמעת פה. ירק ועל יעבור. מבחינת הרוב לא כל כך חשוב לו שיהיה Y למרות שהוא מעדיף X. יכול להיות שבמצב כזה יש היגיון דווקא ללכת ב-Y, לא ב-X. או לא משנה, כל מיני דרכים כאלה או אחרות. אגב, יש משפט, יש כל מיני משפטים בתחום הזה. מה אפשר לעשות, מה אי אפשר לעשות, מתי הרוב מבטא, מתי הרוב לא מבטא. יש משפט מאוד מעניין, שכחתי את שמו כבר, משפט שאומר שבעצם יש איזה 5 או 6 קריטריונים לעמדה שיכולה להיחשב כמייצגת את מה שהציבור רוצה. יש משפט שאין עמדה כזאת, בהינתן תנאים מאוד בסיסיים ופשוטים, אין, לא תהיה עמדה שתייצג את הציבור ותקיים את כל 5 או 6 הדרישות. יש משפט במתמטיקה שלא יכולה להיות עמדה כזאת. מרתק העניין הזה. בכל אופן לענייננו, כיוון שזה מאוד מסובך, אז מה שעושים בדרך כלל בדמוקרטיה, בוחרים מכניזם פשוט כדי לייצג את מה שהציבור רוצה. המכניזם הזה הוא הרוב. הרוב, מה שהרוב רוצה, מבחינתנו נחשב רצון הציבור. אוקיי, זאת בעצם זה בעצם המכניזם שבו בחרו, כדי לייצג את רצון הציבור, כי אם הציבור לא רוצה דבר אחד, יש כל מיני אנשים שרוצים דברים שונים, צריך איכשהו לקבוע מדד או מכניזם או אלגוריתם שיקבע מהו רצון הציבור לעניין זה. וזו שאלה שאפשר להתווכח עליה, איך מייצגים, מה הציבור שנמצא במחלוקות, מה הציבור רוצה. הדמוקרטיות הרגילות אימצו את הדרך של רוב, שהיא דרך אינטואיטיבית פשוטה, למרות שלא תמיד אידיאלית ולא תמיד באמת משקפת, אבל זאת הדרך הפשוטה ביותר. ולכן החליטו שהרוב יקבע. אוקיי? זה בעצם הטענה. אבל שימו לב שההחלטה שהרוב קובע, היא בעצם החלטה שיסודה לא בזה שהרוב צודק, אלא בזה שהרוב הוא הייצוג הנאמן ביותר שיש לנו, או היעיל ביותר שיש לנו, לרצון הציבור. זה מה שהציבור רוצה. ולכן זה מה שיעשה. עכשיו, אם זה באמת כך, אז יוצא שהרוב בהקשרים הדמוקרטיים הוא בעצם לא רוב שמהווה מדד לאמת, זה לא קריטריון כדי להגיע לאמת, אלא זה רוב, הרוב הוא בעצם האמצעי לייצג מה שהציבור רוצה. מה קורה בבית דין? למה הולכים אחרי הרוב? אז בואו נסתכל על החינוך, למשל, חינוך במצווה עין ח', לנטות אחרי רבים. והוא, כשיפול מחלוקת בין החכמים בדין מדיני התורה כולה, וכמו כן בדין פרטי, כלומר בדין שיהיה בין ראובן ושמעון על דרך משל, כאילו שזה מחלוקת בין הדיינים בשאלה אם ראובן צודק או שמעון צודק, או מחלוקת הלכתית בשאלה שלא קשורה דווקא לדין ספציפי. כשתהיה מחלוקת בין דייני עירם שקצתם דנים לחיוב וקצתם לפטור, לנטות אחרי הרוב לעולם, שנאמר אחרי רבים לעטות, ובביאור אמרו זיכרונם לברכה רובה דאורייתא. ובחירת רוב זה לפי הדומה, ובששני הכיתות החולקות יודעות בחוכמת התורה בשווה. כן, כשהרוב והמיעוט הם מורכבים מחכמים שיש להם רמה תורנית דומה, פחות או יותר. שאין לומר שכת חכמים מועטת לא תכריע כת בורים מרובה ואפילו כיוצאי מצרים. כן, אם בתוך הבית דין יש אחד שהוא גאון, עילוי תורני, ושניים שהם אמרצים. לא ייתכן שרוב של טיפשים יכריע דעה של מיעוט שהוא הרבה יותר חכם מהם. ואפילו אם מספר הטיפשים הוא 600,000, כן, כיוצאי מצרים. מה אכפת לי כמה טיפשים יש בצד של הרוב? ברור שהחכם צודק ולא הרוב של הטיפשים. אבל בהשוויית החוכמה או בקירוב, זאת אומרת אם פחות או יותר זה דומה, הודיעתנו התורה שריבוי הדעות יסכימו לעולם אל האמת יותר מן המיעוט. מה אומר החינוך? שבמקום שבו החכמים הם פחות או יותר באותה רמה, תורנית, רמת חוכמה, אז התורה אומרת לנו צריך ללכת אחרי הרוב. ולמה? אומר החינוך. כי בדרך כלל הרוב יצדק. לא תמיד. אבל אם אני צריך להחליט על קריטריון אחד, אז אני בוחר ללכת אחרי הרוב. כי זה קריטריון שיוביל אותי יותר קרוב לאמת, בסיכוי יותר גבוה. כן? אומר החינוך, ובין שיסכימו לאמת או לא יסכימו, לפי דעת השומע, הדין נותן שלא נסור מדרך הרוב. זאת אומרת, לא תמיד הרוב צודק, אבל כיוון שתמיד יש ויכוחים ואף פעם אי אפשר לדעת מה הצדק, אנחנו הולכים אחרי הרוב. למה? כי סטטיסטית, בדרך כלל, הרוב הוא זה שצודק. ומה שאני אומר, כי בחירת הרוב לעולם, הוא בששתי הכיתות החולקות שוות בחוכמת האמת. כי כן נאמר בכל מקום, חוץ מן הסנהדרין, שבהם לא נדקדק ביותם חולקים וכו'. בסדר? אז זה חוץ מהסנהדרין הגדולה. אבל בדרך כלל בבית דין, ברור שהדין של ללכת אחרי הרוב נאמר רק במקום שהחכמים הם פחות או יותר באותה רמה. אבל אם יש מיעוט חכמים גדולים ורוב של חכמים פחות גדולים, אז הולכים אחרי המיעוט. או במילים אחרות, מה שקובע זה רוב החוכמה ולא רוב האנשים. רוב הראשים ולא רוב הרגליים. בסדר? זה מה שטוען החינוך. זאת שאלה, יש לזה מחלוקות בפוסקים, בראשונים ובאחרונים. זה מתחיל מבית הלל ובית שמאי שכנראה כבר נחלקו בעניין הזה. אבל המחלוקת הזאת ממשיכה עד הפוסקים האחרונים. השאלה מה קורה בבית דין, האם יש חכם גדול ורוב של חכמים פחות גדולים, האם מה שקובע זה רוב החוכמה או מה שקובע זה רוב האנשים. מקובל לפסוק היום שרוב האנשים קובע. כנראה בגלל שאחרת תמיד יהיו ויכוחים מי חכם יותר גדול, לא נצא מזה. אז צריך איזושהי דרך שתהיה מוסכמת ופשוטה ברמה המשפטית, ולכן אומרים סופרים רגליים, לא סופרים ראשים. כי אחרת לא נצא מזה. אבל ברמה העקרונית, כנראה שכולם יסכימו למה שהחינוך אומר. שבעצם היינו צריכים ללכת אחרי מיעוט החכמים, ולא אחרי רוב הטיפשים. כיוון שיש ויכוחים, מכל הסיבות שאמרתי קודם, אז לכן אנחנו נלך תמיד אחרי הרוב. למה זה באמת כך? כי בבית דין, אומר החינוך, המטרה שלנו היא להגיע לפסק הדין הנכון. מסכימים? זאת אומרת, המטרה של הדיון בבית דין היא להגיע לפסק הדין הנכון, האמיתי, לרצון השם. ולכן שם, אם המטרה שלנו זה להגיע לפסק הנכון, אז ההיגיון אומר לאמץ את הדרך שתוביל אותנו לפסק הכי נכון. אומר החינוך, מהי הדרך הזאת? אם יש השוואה פחות או יותר ברמת החוכמה של הדיינים, אז נלך אחרי הרוב. אבל אם לא, אז נלך אחרי החכמים, ההצעה הפלטונית. החכמים יקבעו, למרות שהם במיעוט. אז בעצם הוא מאמץ את ההצעה הפלטונית. אבל שימו לב, הוא מאמץ את ההצעה הפלטונית בבית דין. בגלל שבבית דין, מטרת הדיון היא להגיע להחלטה הכי נכונה. אבל מה יקרה בהחלטות שאנחנו מקבלים בקהילה, או במדינה, רוב דמוקרטי, אבל גם בקהילה. החלטות הם לא, הוויכוחים שלהם לא ויכוחים הלכתיים. הם ויכוחים מה לעשות, להקים מוסד, איך לחלק את המיסים, כל מיני דברים כאלה. אלה לא החלטות הלכתיות, אלה החלטות פוליטיות, חברתיות, צריך לקבל החלטה ביחד. עכשיו, האם שמה צריך ללכת אחרי הרוב או לא? ראינו זה מחלוקת ראשונים. למה? כיוון שהפסוק אחרי רבים לעטות, כמו שהסביר החינוך, אומר לנו שאנחנו בעצם הולכים אחרי הרוב שם, כי הרוב זה הכלי להגיע לאמת. אבל ברוב, ב, 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 במחלוקות דמוקרטיות, קבלת החלטה במדינה או בקהילה, שם המטרה היא לא להגיע להחלטה הכי נכונה. שם המטרה היא להגיע להחלטה שהציבור רוצה. מה זה קשור לפסוק אחרי רבים להטות? כמו שהחינוך אמר, הפסוק אחרי רבים להטות מלמד אותנו שהרוב קולע לאמת יותר מאשר המיעוט. אוקיי, אבל במקום שבו אני לא מחפש לקלוע לאמת, מה פתאום להשתמש בפסוק של אחרי רבים להטות? מה הקשר בכלל? לכן באמת רבינו תם אומר שבהחלטות בקהילה צריכות להתקבל פה אחד. הרוב לא יכול לכפות על המיעוט. שאלתי מה, הוא לא הכיר את הפסוק של אחרי רבים להטות? ודאי שהוא הכיר. רק הוא טוען שהפסוק הזה לא מהווה הוראה שנוגעת להחלטות בקהילה. הפסוק הזה עוסק בהחלטות בבית דין. כי שם מחפשים את האמת. והחלטות בקהילה מחפשים את ההחלטה שהקהילה רוצה. מה פתאום ללכת אחרי הרוב? מי אמר שהרוב קובע? לכן הוא אומר שלא. הראשונים שחולקים עליו, הראש והרשב"א ועוד שחולקים עליו, הערתי שגם הם אומנם מביאים את הפסוק אחרי רבים להטות, אבל לא מסתפקים בזה. אומרים אחרי רבים להטות, וחוץ מזה גם אי אפשר להתנהל בצורה אחרת. אי אפשר לחיות אם הרוב לא קובע, אלא כל החלטה צריכה להתקבל פה אחד, לא תתקבל לשום החלטה, שום החלטות. לכן אין ברירה אלא ללכת אחרי הרוב. אז בעצם רואים, שאלתי למה הם צריכים להוסיף את זה, שיגידו אחרי רבים להטות, זה המקור, הולכים אחרי הרוב, גמרנו. לא, גם הם מבינים כמו רבינו תם, שהפסוק של אחרי רבים להטות לא באמת מלמד את זה. הוא עוסק בבית דין. אז למה ליישם את הכלל הזה גם על החלטות בקהילה? הרי קהילה אנחנו לא מחפשים את ההחלטות הנכונות. אוקיי, אבל מחפשים, אבל אנחנו נלך אחרי הרוב, כי הרוב מייצג את מה שהקהילה רוצה. אי אפשר להתנהל אחרת. אם תעשה רק את מה שכל הקהילה עד האחרון רוצים, אתה לא תעשה שום דבר. לכן אין לנו ברירה, אלא לקבל את הרוב כמדד למה שהקהילה רוצה. אי אפשר להתנהל אחרת. ולכן אחרי רבים להטות אנחנו מרחיבים אותו מכלל שמדבר על, 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 על קבלת החלטות בבית דין לכלל שעוסק גם בקבלת החלטות חברתיות ופוליטיות. אבל זאת הרחבה, זאת הרחבה שלא באמת מהווה יישום של הפסוק אחרי רבים להטות. אנחנו משתמשים בו כאילוסטרציה או משהו כזה, אבל בעצם זה כלל אחר לגמרי. הוא לא יוצא מהפסוק של אחרי רבים להטות, הוא יוצא מהחיים, מזה שאי אפשר להתנהל באופן אחר. ולכן, למשל, מה יקרה בקהילה שבה יש מיעוט חכמים? האם שם ניישם את אחרי רבים להטות כמו שהחינוך אומר, שאם המיעוט יותר חכם, אז נלך אחרי המיעוט? לא. למרות שהראש והרשב"א מביאים את אחרי רבים להטות, בבית דין הם יכולים להסכים עם החינוך, שאנחנו נלך אחרי המיעוט של החכמים, אבל בקהילה, למרות שהבאנו את הפסוק אחרי רבים להטות, לא נלך אחרי מיעוט החכמים. כי בקהילה אנחנו מרחיבים את הפסוק שאחרי רבים להטות לרוב דמוקרטי, לרוב שמייצג מה הציבור רוצה, לא לרוב שקובע מהי האמת. ולכן שם, גם אם יש מיעוט שהוא יותר חכם, אנחנו נלך אחרי הרוב, כי אנחנו לא מחפשים את ההחלטה הנכונה ביותר. ולכן רוב דמוקרטי, מה שאני טוען שצדק יצחק בר, ולא סולובייצ'יק, שהוא אומר שרוב דמוקרטי הוא בעצם לא תולדה של אחרי רבים להטות. לא יודע אם זה נלקח מהמשפט הרומי או לא, אין לי מושג. אבל זה לא שאוב מאחרי רבים להטות. גם הראשונים שמביאים את אחרי רבים להטות לא באמת לומדים את זה משם, כי אי אפשר ללמוד את זה משם. הם מביאים את הפסוק כהשראה, כאילוסטרציה, אבל ברור שבבסיס אנחנו עושים את זה כי אי אפשר לחיות אחרת. אני אגיד יותר מזה, זה גם, דיברתי על זה גם בעבר, בסדרות אחרות. כל הכללים האלה, שנכנסו בסוף לשולחן ערוך, של איך מתנהלים בקבלת החלטות חברתית או פוליטית, הם בעצם בכלל לא כללים הלכתיים. הם לא כללים הלכתיים. אין מה להכניס את זה לשולחן ערוך. זה נכנס לשולחן ערוך, זאת טעות פטלית. אין לו מה לחפש בשולחן ערוך, זה לא הלכות בכלל. זה לא קשור להלכה. שאלו את הראשונים איך לקבל החלטות בקהילות, בגלל שאת מי ישאלו? אין מלך, אין סנהדרין, אין מוסדות ממלכתיים שיקבעו איך מקבלים החלטות בקהילה. השואלים את הפוסק, רגילים לשאול אותו את כל השאלות. השואלים אותו גם שאלות לא בהלכה, שאלות צריך לקבל החלטות ערכיות. השואלים גם את הפוסק. אז הוא ענה, אם שאלו אותו הוא ענה. אבל זה לא אומר שהתשובה שהוא נותן לי תשובה הלכתית. שאלו אותו כי לא הייתה אינסטנציה אחרת. כן, הדוגמה שתמיד אני חושב עליה בהקשר הזה, אם בפולין לפני לא כל כך הרבה שנים התרסק איזה מטוס עם רוב הממשלה שלהם. מה עושים במצב כזה? יש שלוש רשויות, בדרך כלל במדינות מתוקנות, יש שלוש רשויות, יש רשות מחוקקת, מבצעת ושופטת. כן, בישראל יש רק שתיים. אבל בינתיים שתיים, לא בטוח שזה יישאר, אבל בטח לא שלוש. זאת אומרת, אין לנו רשות מחוקקת, יש רשות מבצעת ורשות שופטת. אבל במדינות מתוקנות יש שלוש רשויות. אז כשיש שלוש רשויות ואחת מתרסקת, מה עושים? ברור שהסמכות הזאת מתנקזת לשתי הרשויות האחרות, עד שמתארגנים מחדש, יוצרים מחדש את הרשות השלישית, ואז חוזרים להתנהל בדרך הרגילה. זה מה שקרה בהיסטוריה היהודית. בהיסטוריה היהודית איבדנו את המלוכה. איבדנו את הריבונות הממלכתית. נשארו לנו רק אינסטנציות הלכתיות. סנהדרין, ואחרי זה פוסקים, וזהו. לא נשארו לנו אינסטנציות מדיניות, אינסטנציות חברתיות. כן? רשות מבצעת ורשות מחוקקת במובן החילוני, אין לנו. יש לנו רק רשות הלכתית. ואז מה שקורה זה שכל הסמכויות התנקזו אל הרשות ההלכתית. ונשיא הסנהדרין בעצם גם נהיה מלך ונהיה כל, לכן הוא היה מבית דוד וכולי. אבל זה הכל היה ארטיפקט של זה שאיבדנו את המלוכה ואת הריבונות. וכיוון שכך התרגלנו לזה שאת כל השאלות מפנים לסמכות ההלכתית. ולכן לכל אורך הדורות הפנו שאלות לסמכות ההלכתית, גם שאלות שלא נוגעות להלכה. למשל, האם הרוב קובע בקהילה? מה זה קשור להלכה בכלל? זו שאלה של איך חברה מתנהלת. אין לזה מקור הלכתי וזה לא קשור להלכה, ואין סמכות הלכתית שקבעה את זה, כי לא הייתה סנהדרין באותה תקופה. לכן זה לא קשור להלכה בכלל. אין שום סיבה בעולם להתייחס להלכות האלה שמופיעות בשולחן ערוך. אין להם שום מעמד. זה סתם טעות שמופיעות שם. זה לא קשור להלכה בכלל. ולכן, במקומות האלה, שאלו את החכמים, כי הם האינסטנציה שהייתה. אבל עכשיו, למשל, שיש לנו כבר מדינה, ויש לנו ריבונות, מוסדות ממלכתיים, אין שום סיבה בעולם לשאול פוסקים כל מיני שאלות כאלה. הפוסקים אין מה להגיד בעניין הזה. איך מקבלים החלטות? האם הרוב קובע או לא הרוב קובע? כן, החלטות של רוב בקהילה גם צריכות הסכמה של אדם חשוב, זה המסורת ההלכתית, כן? אדם חשוב בדרך כלל זה היה רב המקום. אין לזה שום משמעות. המלך לא היה צריך הסכמה של רב חשוב. אם יש סמכות חילונית, היא מקבלת ההחלטות בתחום החילוני. לא צריך הסכמות של אף אחד בשביל זה. כן,
אבל
מסורת שלנו משובשת בהקשר הזה, בגלל שהיא כל כולה התגבשה בתקופה שבה הייתה לנו רק הרשות ההלכתית, לא היו הרשויות האחרות. אבל צריך להשתחרר מהכיברונות האלה. כן.
אני מסכים עקרונית עם הרב לגמרי, אבל בכל זאת, הרבה פעמים ההחלטות הן נובעות ממבט יותר רחב ופילוסופי מוסרי. למשל, אני נראה לי הגיוני אולי, הרב בטח יחלוק על זה, שהעמדה התמוהה הזו של רבנו תם, שלא, שבקהילה אי אפשר רק הרוב, שכולם מסכימים, זה אמירה מאוד ברורה נגד המושג ציבור. הוא לא קונה את היצירה המלאכותית הזו, הוא היה חותם על הספר הזה, איך זה נקרא, לאומיות מדומיינת, והוא אומר מה זה לאומיות, כל אדם יש לו את הזכויות שלו, וזה שאתם ציבור, 99.9 החלטתם משהו, לא עושה עלי שום רושם, וזה לא...
אוקיי, מה
הטענה? טוב, זה הסתכלות שהיא, אפשר להגיד שהיא לא באה ממבט מוצרי עמוק, ומן הסתם תורני גם.
הכל בסדר, זה ההסתכלות שלו, אבל זה לא מחייב אותי בשום צורה, כי השאלה היא לא שאלה הלכתית.
אבל זה הרב הרי אומר על כל ההלכות, גם על ההלכות אחרות הרב אומר, עם כל הכבוד.
לא, אני אומר, גם בתחום ההלכתי, גם בתחום ההלכתי, אם מישהו לא סנהדרין, אין לו סמכות פורמלית. אבל יש לו סמכות פורמלית, הוא מומחה. אבל פה, בהקשר הזה, אין מומחיות. זה כל אחד וההסתכלות שלו. זה לא קשור להלכה בכלל. אז אין לרבנו שום יתרון עליי או עליך.
יש לו מחובר יותר למקורות חד. יש לו הסתכלות של רבנו תם ולא של שער גר.
לא רואה שום יתרון בעניין הזה. לא יודע. בטח לא משהו שיכפוף אותי אליו. זאת אומרת, לא נראה.
ברור, זה ברור. רק מהותית, ברור.
לא, לא, לא נראה לי. בכל מקרה, אבל לענייננו, הטענה היא שיש פה, רבנו תם בעצם אומר אמירה שלילית. אני חושב, ככה אני לפחות מבין. אין לרוב סמכות. למה? כי זה לא יוצא מאחרי רבים להטות. ממילא, זה רק פה אחד. זאת אומרת, כי הוא לא אומר שרק פה אחד קובע, אלא הוא אומר לרוב אין סמכות, כי זה לא יוצא מאחרי רבים להטות. מכאן ועלה תעשו מה שאתם רוצים, מה אתם רוצים ממני? זה סוג של הסתלקות אני תופס את זה, לא כאמירה הלכתית פוזיטיבית, זה אמירה נגטיבית. את דיני רוב אי אפשר ליישם פה. זה הכל, תעשו מה שאתם רוצים, מה שאתם מחליטים. הרוב לא יכול לכפות את דעתו על המיעוט. זה לא אומר שהוא דורש החלטה פה אחד. זה פרשנות שונה. עוד פעם, צריך לראות את הדברים בפנים, אני לא בטוח שאני צודק בכוונתו, אבל אני בהחלט יכול לפרש את זה גם באופן הזה. בכל אופן, אבל לענייננו, מה שאני רוצה לומר, זה שכאשר אנחנו מדברים על הליכה אחר הרוב בדמוקרטיה, אין לזה שום קשר לאחרי רבים להטעות. זה לא יוצא משם. וזה לא קשור בכלל להלכה. אם זה בא מהמשפט הרומי או מאיזה מקום אחר, אין לי מושג. אבל זה לא קשור בכלל להלכה. ולכן, עזבו את הנושא של רוב דמוקרטי וקבלת החלטות בקהילה, אני לא עוסק בזה בכלל. זה בכלל לא נוגע לא לדיני רוב בהלכה, לא לבירורים סטטיסטיים עובדתיים, לא לכללים מבררים ולא כללים מבררים, כי זה לא כלל הלכתי בכלל. יותר מזה, גם הכלל הוא לא אמור לברר שום דבר, כי המטרה היא לא לברר את האמת. המטרה היא רק להגיד מה הציבור רוצה. אז זה לא שייך לדבר שם על כללים מבררים. אין את מה לברר. כלל שבא ללבן את השאלה מהי האמת, אפשר לשאול האם זה כלל מברר. והכלל שאומר זה מה שהציבור רוצה, אז מה זה קשור לכלל מברר? הוא לא בא לברר שום דבר. הוא לא בא לברר האם הליכוד יותר צודק או המערך יותר צודק. זה לא קשור. זה בא להגיד מי אני רוצה שיהיה שם. זה הכל. לכן לא שייך לדבר על זה בשפה של כלל מברר, כלל מכריע, כלל הנהגה. לא קשור בכלל לעניין. כל השיח הזה לא רלוונטי בכלל לרוב דמוקרטי. לא רלוונטי. לכן אני רוצה לחזור ולהתמקד ברוב שבו אנחנו עוסקים. וזה רוב בתחום ההלכתי. ורוב בתחום ההלכתי נלמד מאחרי רבים להטות. ומהפסוק הזה לומדים בגמרא, בראשונים ובאחרונים, לומדים מזה שלושה עקרונות שונים. עיקרון אחד, זה הליכה אחר הרוב. למשל, רוב חנויות או משהו כזה, כן? מצאתי חתיכת בשר, אני לא יודע אם היא קשרה או לא קשרה, אם רוב החנויות בעיר קשרות, אז הולכים אחרי הרוב. וחתיכת בשר קשרה. אז את זה לומדים מהפסוק אחרי רבים להטות. זה נקרא הלוך אחר הרוב, או הליכה אחר הרוב. כל דה פריש מרו בפריש.
סליחה, רב, למרות ש מה שחזל הפליגו להשתמש בהולכים אחרי הרוב, הולכים אחרי הרוב, מהתורה שמתמקד בדיינים, והם השתמשו בזה לגבי החנויות וכל האיסור ויותר, זה הרבה יותר רחוק ומנותק.
אנחנו נדבר על הקשר, נדבר עוד על הקשר בין המקרים, אני רק
כן,
פותח,
רק בפתיח. כן, התכוונתי יותר רחוק מאשר הסכמה כללית בקהילה, או רוב שכן
לא,
בקהילה.
לא, זה אני לא מסכים. לא, זה לא יותר רחוק. ממש לא מסכים. אבל בוא נדבר, כי בשני המקרים האלה, ולו רק בגלל העובדה הפשוטה, שבשני המקרים האלה אני מחפש מהי האמת. האם החתיכה הזאת קשרה או לא קשרה? ברוב דמוקרטי אני בכלל לא מחפש מהי האמת. אני מחפש מה הציבור רוצה. במובן הזה זה לגמרי דומה אחד לשני. ההבדלים ביניהם אנחנו עוד נראה. לכן זה שייך להלכה, ולא לרוב דמוקרטי. כמובן שגם בתוך ההלכה יש סוגים שונים של דיני רוב, ועוד נדבר עליהם. אבל זה עדיין בהחלט כן שייך לאותה קטגוריה, לא כמו הרוב הדמוקרטי. אז דבר אחד זה הליכה אחר הרוב, או כל דה פריש מרובה פריש. העיקרון השני זה ביטול ברוב. כן? נופלת חתיכת איסור לתוך סיר של היתר, אז זה בטל ברוב. מדי רבנן צריך 60 כדי שלא יהיה טעם, אבל ברמה העקרונית זה בטל ברוב. גם זה לא מופיע בגמרא, ולראשונים כותבים שזה נלמד מאחרי רבים להטות. הכלל של הליכה אחר הרוב מופיע בגמרא, שלומדים את זה מאחרי רבים להטות. הכלל של ביטול ברוב מופיע בראשונים. בסדר? שלומדים אותו מאחרי רבים להטות.
איך לומדים? כלל,
מה?
איך לומדים?
לא הבנתי?
לומדים. אני אוכל את כל החתיכות נניח, לשיטה שאוכלים את כל החתיכות. איך זה לומדים מה זה מאחרי רבים להטות? כמה זה מברר את האמת? או אתה יודע שאתה עושה בניגוד לאמת, אתה אוכל בוודאי חתיכת חזיר.
אני אגיד אולי משפט, במשפט אחד, רב חיים למשל טוען, יש אחרונים דנים בעניין הזה, איך לומדים, יש שיטות שונות, אבל אני רב חיים למשל אומר, נדמה לי שגם רב שמעון בסגנון קצת אחר, שבבית דין, נגיד בית דין בדיני ממונות צריך שלושה דיינים. נכון? זה הכלל, אלוהים, 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 אבל לא משנה, תחילת סנהדרין לומדים שבית דין בממונות צריך להיות, בבית דין צריכים לשבת שלושה דיינים. מה קורה אם יש שני דיינים שמחייבים את ראובן ודיין אחד פותר אותו? אנחנו לא יכולים, אומר רב חיים, אנחנו לא יכולים לפסוק את הדין, אז מה שני דיינים? כי התורה רוצה שלושה. על כורחנו, אם הולכים אחרי הרוב בבית דין, פירוש הדבר שהדיין השלישי בטל לשניים הראשונים, וזה נחשב שיש פה פסק דין שיוצא משלושה דיינים. אז מכאן לומדים את דין ביטול. שעמדתו של הדיין מתבטלת והופכת להיות כמו העמדה של הרוב. ועכשיו יצא, העמדה הזאת יצאה מבית דין של שלושה, לא של שניים. וזה המקור לביטול ברוב. ככה למשל הצעה של כמה אחרונים.
אבל למה שתיים לא יכולים להספיק? מה זה קשור?
כי הבית דין של שלושה צריכים לשבת שלושה.
אבל זה נקרא בית דין של שלושה.
הוא טוען שלא. הוא טוען שהפסק דין צריך לצאת משלושה. לא שכולם ישבו וידונו, שניים יכולים לפסוק.
איפה לקחת את הרעיון המוזר הזה?
זה הרעיון, זה לא רעיון מוזר, זה רעיון. אפשר להגיד כך, אפשר להגיד כך. חכמים כנראה הבינו שזה הרעיון, כי עובדה שהם למדו מכאן את דין ביטול ברוב. אז הם כנראה הבינו ככה את הרוב בבית דין.
זה רק הראשונים, זה לא הגמר.
כן, אמרתי.
נו, אבל הראשונים אנחנו מקפים עליהם, אז עכשיו נגיד בגלל שהראשונים אמרו, אז הם פוסקים.
לא, אמרתי שזה מה שהראשונים אומרים, לא אמרתי כלום. אני אומר, זה מה שהראשונים אומרים, אתה יכול לא להסכים, אין בעיה. אבל הכלל של ביטול ברוב קיים, זה גמרה. השאלה מאיפה לומדים אותו, זה דיון אחר. על זה הגמרה לא מדברת. אם יש לך הצעה אחרת, בבקשה. הכלל השלישי שעולה מכאן, שקשור לדין רוב, זה דין רובו ככולו. זה כלל שלישי. הכלל הזה בעצם אומר, נגיד שרצו להקריב קורבן פסח. אם בן אדם תמה, אז הוא לא יכול להקריב את קורבן פסח. אוקיי? אבל אם כל הציבור תמה, אז מקריבים את קורבן פסח, בגלל שפסח הותר, כי הטומאה הותרה בציבור. מה קורה אם רוב הציבור תמה? זאת אומרת, אם מיעוט הציבור תמה, אז המיעוט התמה נדחה לפסח שני. והרוב מקריב את פסח ראשון. אבל אם רוב הציבור תמה, לא כולו, רובו, מקריבים בפסח ראשון. למה? בגלל דין רובו ככולו. אין פה ביטול. כי המיעוט ניכר, יש פה אנשים שתמאים ואנשים שלא תמאים. אין פה תערובת. אין פה גם הלוך אחר הרוב. כי אין פה משהו שפרש ואני שואל, האם הוא פרש מהרוב או מהמיעוט. זה כלל שלישי. רובו ככולו. מה הכוונה? אם רוב הציבור תמה, מבחינתי זה נחשב כאילו שכל הציבור תמה. וכשכל הציבור תמה, אז תומה הותרה בציבור, ואפשר להקריב את פסח ראשון. זה כלל שלישי, שנקרא רובו ככולו. גם על זה שואלים האחרונים, וזה כבר לא, אפילו לא בראשונים. את זה האחרונים אומרים שלומדים מאחרי רבים להטות. השאלה היא למה, איך לומדים את זה מאחרי רבים להטות? מביאים יסוד מאוד דומה. עוד פעם, העיקרון הוא, דומה, אבל במובן מסוים הפוך. זאת הם לומדים כמו שאתה שמואל רצית ללמוד. הפסק דין יוצא משניים, לא שהשלישי מצטרף אליהם. אבל העובדה ששניים מספיקים, מה היא אומרת? הרי צריך שלושה באופן עקרוני. העובדה ששניים מספיקים זה אומר שרובו ככולו. גם אם יש שניים זה נחשב שהפסק דין יצא משלושה. שים לב, המצוקה היא אותה מצוקה, אבל התשובה היא תשובה שונה. התשובה הקודמת הייתה שהדיין השלישי מתבטל לשני הראשונים, וזה נחשב כאילו שגם הוא אמר את העמדה שלהם. פה אומרים להפך, דווקא בגלל שהוא לא מתבטל. הוא לא מתבטל, יש פה רק שניים, ובכל זאת זה מספיק, הולכים אחרי הרוב. למה? כי הוא בו, כי הוא לא. גם אם יש שני דיינים, זה נחשב כאילו שכל בית הדין אומר את פסק הדין הזה. מכאן לומדים את רובו ככולו. בסדר, אפשר להתווכח עד כמה זה הכרחי, אבל לענייננו, אלה שלושת הדינים שנלמדים מאחרי רבים להטות. עכשיו, אמרתי שרק הדין הראשון של הלוך אחר הרוב מופיע בגמרא. שלומדים מאחרי רבים להטות. כל הדינים מופיעים בגמרא, אבל רק זה מופיע בגמרא שהוא נלמד מאחרי רבים להטות. הסוגיה נמצאת בחולין, בדף י' א'. בגמרא אומרת ככה. מנה מילתא דאמור רבנן זיל בתערובה. כן? מאיפה אנחנו יודעים את הכלל הזה שחכמים אמרו שהולכים אחרי הרוב? מנהלן, דכתיב אחרי רבים להטות. כתוב אחרי רבים להטות. אז מכאן אנחנו לומדים שהולכים אחר הרוב. שואלת הגמרא, רובה דאית הקמן כגון תת חנויות וסנדרין, לא קמי בעלן. כי כמבעיה לן רובה דלייתא קמן, כגון קטן וקטנה, מנהלן. ואז מתחיל דיון שלם מאיפה מוציאים את זה. הגמרא עושה חילוק פה בין שני סוגי רוב. יש רוב דאיתא קמן ורוב דלייתא קמן. כן, נמצא לפנינו ולא נמצא לפנינו. רוב דאיתא קמן, הדוגמה היא הדוגמה של החנויות. כן, מצאתי חתיכת בשר ברחוב, בעיר הזאת יש 10 חנויות, 9 כשרות ואחת טריפה, אז הכלל ההלכתי הוא שמעיקר הדין החתיכה כשרה. אפשר לאכול אותה, כי הולכים אחרי רוב החנויות. זה נקרא זיל בתא רובה, הליכה אחר הרוב, והרוב הזה נקרא רובה דאיתא קמן. מה הכוונה? הרוב הזה ניצב בפנינו. אנחנו יודעים, יש בפנינו 10 חנויות, אנחנו מכירים אותן. 9 מתוכן כשרות, אחת מתוכן טריפה, אז הרוב הזה נמצא בפנינו. וזה רוב דאיתא קמן. אומרת הגמרא, את הרוב הזה אפשר ללמוד מאחרי רבים להטות. כי גם באחרי רבים להטות, שזה רוב בסנהדרין, זאת אומרת בבית דין, גם הוא רוב דאיתא קמן, הדיינים נמצאים לפנינו. אז גם את הרוב בחנויות אפשר ללמוד מהרוב בסנהדרין, כי שניהם זה רוב דאיתא קמן. אבל מה שאני שאלתי, אומרת הגמרא, זה לא על רוב דאיתא קמן, אלא זה על רוב דלייתא קמן. מה זה הכוונה? כגון קטן וקטנה. מה זה קטן וקטנה? יש קטנה שהייתה נשואה ובעלה מת, ולא היו לה ילדים. ולבעל המת היה אח קטן. ועכשיו צריך לייבם את הקטנה, האח הקטן הזה. אז הגמרא אומרת שהם יגדלו ביחד. אם אתם יחיו ביחד, יגדלו, ואז יעשו את הקידושים כשהם גדלים, כשהם גדולים. אבל הם מתחילים לחיות ביחד מיד. שואלת הגמרא, למה? אבל הרי אם הם יגדלו, אז יכול להיות שיתברר שהאישה העילונית, שהוא העילוני, אבל שהם לא יכולים להוליד ילדים. עכשיו, אם היא העילונית, אז אסור לה להתייבם, כי היא לא יכולה להקים שם לאח המת, ואם זה ככה, אז הוא אסור עליה בגלל שהוא אח של בעלה. יש את אחיו. זה ערווה. רק במקום שיש מצוות ייבום, שהם יכולים להעמיד ילדים, אז יש מצוות ייבום. אבל אם הם לא יכולים להעמיד ילדים, אז אין מצוות ייבום, זה איסור של אשת אח. אז איך מותר לתת לקטן ולקטנה האלה לחיות ביחד? מתברר שהם, אם הם העילונים או לא העילונים, זה מתברר רק בגדלותם. לכן בינתיים אנחנו עוד לא יודעים את זה. אז אומרת הגמרא, כי הולכים אחרי הרוב. רוב הנשים לא העילוניות, רוב הגברים לא העילונים, ולכן אפשר, הולכים אחרי הרוב ונותנים להם לחיות ביחד. הרוב הזה, אומרת הגמרא, זה רוב דלייתא קמן. למה? כי אין פה קבוצה מוגדרת של אנשים, שאני יודע שמתוכם יש 92 לא עילונים ו8 עילונים. לא, אני רק יודע שיש כלל כזה בעולם, שבדרך כלל אנשים הם לא עילונים או עילוניות. זה נקרא רוב דלייתא קמן. והשאלה שהגמרא עוסקת בה, זה מאיפה אנחנו יודעים שהולכים אחרי רוב דלייתא קמן. כי את זה אי אפשר ללמוד מבית דין, כי בית דין הוא רוב דאיתא קמן. זו השאלה של הגמרא. אני אעצור כאן, אנחנו נמשיך בפעם הבאה. אם יש הערה או שאלה, אז מוזמנים.
אתה משאיר אותנו במתח, חיים.
בסדר גמור, זה טוב. אוקיי, אז שיהיה שבת שלום.
תודה רבה. תודה רבה.